Начинаем как обычно.
אנחנו מתחילים כרגיל.
Творцом создано желание.
הבורא ברא רצון.
Свойство отдачи.
תכונת השפעה.
Совершила против себя.
שעשתה כנגד עצמה.
И создала из своего
פעולה כזו ועשתה מעצמה כחותם.
Для того, чтобы это свойство получения.
את תכונת הקבלה. וכדי שתכונת הקבלה הזאת תדמה לתכונת ההשפעה, היא לא צריכה לבטל את עצמה, אלא רק להגיע להשתוות צורה בפעולה שלה. אבל לא, היא לא יכולה להידמות בפעולה, היא יכולה רק לקבל בכוונתה, בפעולתה לקבל. אם כוונתה בקבלה תהיה למען מי אני מקבלת, אני מקבלת זה לא משתנה. למען מי זה משתנה? האם זה למען עצמי או למען משהו אחר, מישהו אחר, הבורא אולי? לכן התיקון הראשון שלנו
называется отдача ради отдачи.
נקרא להשפיע בעל מנת להשפיע. נשמע טיפה לא נכון כביכול. להשפיע על מנת להשפיע. זאת מפני ש
нам по-другому не выразить никак.
אין לנו דרך אחרת לבטא זאת. וכשאני רוצה לרכוש את תכונת ההשפעה, לא למען עצמי, רק בהתעלות מעל עצמי, אבל התיקון הבא נשמע כבר יותר מובן. נשמע כמו קבלה בעל מנת להשפיע, לקבל בעל מנת להשפיע. כלומר, כשאני משתמש ברצון שלי, בכוונה להשפיע.
והמחשבת
הבריאה היא בכך שכל הרצון הזה ידמה לבורא, יגיע לרמה שלו, יעלה לגובה שלו, והרצון הזה עובר שינויים מדרגתיים, יורד לרמת העולם הזה, הופך כאן לכמות עצומה של חומר דומם, צומח, חי, מדבר. בסופו של דבר עוברת סדרה שלמה של תיקונים. דומם, צומח, חי, הרצונות האלה עוברים את התיקון ללא בחירה. אינסטינקטיבית. ואילו המדבר עובר את התיקונים שלו בצורה מודעת, דווקא בצורה מודעת, כי האדם הוא תוספת מעל הרצונות האחרים, כי אין דבר כזה בעצם. הרי יש טבע דומם, צומח וחי, אלה צורות החיים, ואדם שייך לרמת החי. ורק החלק הפנימי של האדם, התודעה שלו, ההבנה שלו, התחושה, יש משהו בפנימיות שלו שמעלה אותו מעל הרמה הבהמית, אם בכלל. אז במה מיוחד האדם? הוא מתחיל להיות אדם כאשר הוא מדמה לבורא. לכן נקרא אדם ממילה דומה. דומה. הכוונה של הבורא היא להגיע, להביא את כל מה שיש באותו רצון כללי משותף עצום. הנה, נצייר אותו כך. דומם, צומח, חי, מדבר. דצמח. כל זה צריך להגיע להידמות, להשתוות צורה עם הבורא. אבל כמו שאמרנו, הצורות הנמוכות יותר של החיים מגיעות להשתוות עם הבורא בצורה אינסטינקטיבית. זאת אומרת, במידה שבה משתמשים, שבה האדם משתמש בהם,
человек, который приходит к этому подобию сознательно. И тогда он привлекает
האדם שמגיע להשתוות הזאת בצורה מודעת, ואז הוא מצרף לעצמו את כל הרמות היותר נמוכות האלה כביכול, משתמש בהן לטובת עצמו, מה שאנחנו רואים בעולם הזה, מעלה אותם, מתקן אותם בכוונה הנכונה, בשימוש הנכון שהוא עושה בהם, וכך הן הרמות האלה מתקנות. האדם מרומם את כל הרצונות האלה שבתוכו, את החי, הצומח והדומם, בדרכו לבורא. הרצונות הבהמיים, הצומחים והדוממים, כמו בעולם הזה, כך בעולמו הפנימי של האדם שנקראים באותו אופן. אבל הרצון שנקרא אדם, כיצד הוא מתעכן? כיצד הוא מתעכן? ברצונו של אדם יש כמה הגבלות. קיים החלק הקל ביותר של אותו רצון, שהוא מימי אדם מתחיל להתקן ומתקן. השלב הבא היה אברהם, וכן הלאה עד לחורבן הבית השני. רבי שמעון, אני אכתוב זוהר כדי שזה יותר קצר.
И затем даже были ещё.
ולאחר מכן הופיעו עוד קבלים, עוד מקובלים, סליחה, לפני זמננו, שתקנו את הרצונות האלה, שהמשיכו לתקן את הרצונות האנושיים הללו.
Но самое страшное желание.
אבל הרצון הקשה והנורא ביותר הוא זה שנשאר לנו היום, עכשיו. ופה אנחנו רואים חשבון אחר לגמרי. חשבון אחר שונה לחלוטין.
Возникают эти желания в наше время.
הרצונות האלה מופיעים בזמן שלנו אצל אנשים מסוימים, ודווקא כאלה שנמצאים בכל האנושות, לאו דווקא משהו שעובר בירושה, לאו דווקא משהו ששייך לאותם המקובלים הקדמונים, ואותם הרצונות שמופיעים אצלם מושכים אותם למעלה.
Вот в себе они это должны реализовать.
וזה מה שהם צריכים לממש בתוכם.
Естественно, что в реализации в своей.
כמובן שבמימוש אז הם משתמשים בכל מה שנעשה לפניהם.
דרך קבליסטוב.
על ידי אותם המקובלים הקדמונים, אלה שקדמו, כולל המורים שלנו. בעל הסולם ורבש. והם בעצם אלה שמרכיבים את אותה הקבוצה שמובילה את תיקון העולם.
Эта группа должна осознавать.
והקבוצה הזאת צריכה להבין שכל אחד מאיתנו נבחר מתוך מיליונים ואפילו מיליארדים של אנשים, נשים, גברים, לא בגלל זכויות כאלה או אחרות, לאו דווקא
סטטוסי наших родителей,
לאו דווקא בגלל מעמד ההורים שלו,
а потому что эла корни нашей заложена
мишум шебе шорыш,
как сказать, более сильное стремление к истине
бешоршейну ушрашбану ушрашабану шифа хазака יותר לאמת, ולכן כמה שלא מנסים לדכא אותה אנחנו משתדלים לממש אותה. אבל הבעיה היא לממש זאת שלא לטובת עצמנו, אלא לטובת כל מה שאתם רואים כאן, כל מה שאני עכשיו אצבע בשחור, אותם 7 מיליארד החיים היום לצדנו על כדור הארץ שלנו. ולכן אפילו שאנחנו מדברים על גיבוש, איחוד, אחדות,
том как нас нам всего этого достичь.
הופעת הבורא בינינו ואיך להגיע לכל זה. אנחנו מדברים על כך שאנחנו חייבים אני שואף אל תוך הקבוצה ואני רואה איך דרכה להגיע לבורא שהוא נסתר אבל גם אני וגם הקבוצה חייבים כל הזמן להרגיש שאנחנו עושים זאת כדי למען מה? נו?
נו ביסטרה.
מהר?
כך?
איך?
נשפרבי סמיר.
לתקן את העולם?
נו, נו.
נו.
או, נסלדית תברצה, פרבילה.
להשפיע נחת רוח לבורא. בסדר גמור. השפעה היא... השפעת נחת רוח לבורא, ומה ישפיע לו נחת רוח? שכל הבריאה הזאת תדמה לו. כולה, כל כולה. יהפוך לצהוב כזה מרוב אור. ודווקא בשביל זה, אנחנו זקוקים, אנחנו צריכים להבין שמאחורינו, שמאחורינו נמצאת אותה אנושות. אנושות. ובגלל זה אנחנו חייבים לכלול את כל זה לתוך שרשרת אחת. ואם אנחנו עוד נעבוד על התפילה שלנו, אנחנו נצטרך איכשהו לדון בכל השרשרת הזאת בצורה לקונית. אחרת היא לא תהיה מלאה. וזה העיקר בשבילנו, שלא נשכח על הכל. כאשר אדם ממש קורע את עצמו מבפנים, איך לכלול את כל הדברים האלה? אני, האנושות, הקבוצה, פה המשפחה שלי, פה הבעיות, פה העולם הזה, והאנושות שלא אכפת לה משום דבר, והבורא הזה שאני חייב לו, נזכרתי, אני חייב להשפיע לו נחת רוח, והקבוצה הזו שאני חייב להיות בקשר איתה, וכהנה וכהנה, אני לא יודע למעשה שום דבר ולא יכול להגיע לכלום ואני עוד חייב להרכיב את הכל ובצורה כל כך הרמונית שיראה כדבר שלם אחד בלתי נפרד קשור בקשרים פנימיים שכך זה כנראה מצטייר לבורא כבריאה אחת
так как оно в его замысле
должно
быть на его уровне наслаждаться
משום שכך זה אמור להיות במחשבה שלו להנות למען השפעת נחת רוח לו והוא להשפיע וכך כולם שניהם בעצם נמצאים באיחוד בהשתוות צורה בדבקות קשה להגיע לזה אבל אנחנו חייבים לחשוב על זה כל הזמן ולכן על אף שאנחנו ממש לא רוצים להיזכר בזה ואנחנו לא ממש שואפים לזה אבל אנחנו חייבים לשאוף לזה כי אחרת לא יהיה שום יסוד שום בסיס לפנייה שלנו לבורא למען מה אנחנו מבקשים אנחנו מבקשים להשפיע לו נחת רוח אז מה שישפיע לו נחת רוח הגדולה ביותר זה לא אנחנו הוא יקבל את זה רק מאותם אנשים שיבואו אליו שבאים אליו בלי שידרבנו אותם בלי, ללא כפייה אלה שבאו מכאן מהאזור הזה איך נגדיר אותו אולי אני בכל זאת אצבע אותו בשחור כלומר אנחנו האדומים בתוך האנושות הזאת אלה השחורים אלה השבעה מיליארד ואלה אנחנו בני ברוך לכן אנחנו חייבים לעסוק בהפצה, בחינוך, בחינוך אינטגרלי, בהשכלה אינטגרלית, דווקא בגלל אותו משבר שאותו יצר הבורא, דווקא תודות לכל הבעיות שהוא מעורר כעת בעולם, כדי איכשהו לדרבן את האנושות, לשאוף קדימה, לנסות להבין את שורש הבעיה ואיך לפתור אותה. בזה הוא מכין את כל האנושות לזה שהיא תשמע אותנו, ואנחנו מצדנו חייבים לשאוף לבורא מצד אחד, ללמוד, להרגיש ולהמציא כל מיני אמצעי תקשורת, אמצעי השפעה, השפעה על יתר האנושות, כי דווקא הם, כשהם יפנו לבורא בלי שום כביכול פנייה אליהם, או אולי, בוא נגיד, פנייה לא רכה במיוחד כלפיהם, כי להם הוא יוצר רק בעיות. לנו דווקא אין כל כך הרבה בעיות. אין לנו בעיות מיוחדות, אנחנו לא סובלים כמו רבים בעולם הזה, רבים מאוד. לנו הוא דווקא נתן את השאיפה אליו, את השאיפה קדימה, מה שממתיק את החיים שלנו. אנחנו מוצאים לעצמנו טעם לקיום שלנו, זה העיקר. אפילו אם אני סובל, אני יודע למען מה אני סובל, יש לי איזושהי תשובה. לרוב האנשים אין שום תשובה על זה. לכן קשה להם מאוד. לכן אם אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו חייבים להציג זאת לא רק ברמה הרוחנית בקבוצה, ולא רק עם הבורא, אלא להראות זאת לכל החומר האנושי הזה. אחרת אנחנו לא נצליח, לא נוכל בלי זה. אני מבין שדווקא החדשים, כשהם מגיעים לחוכמת הקבלה, הם מוצאים לעצמם הכל, לא צריכים לדעת כלום. ואז פתאום אומרים לו, אתה עכשיו צריך לקחת את האקורדיון ולנגן איפשהו בקהל, לשעשע את הקהל, או לצאת באיזו הרצאה, לחלק עלונים. בשבילו זה כמו לנגן באקורדיון בכיכר העיר. לא בא לו, לא מוצא חן בעיניו. בעיניו. ואני דווקא מבין אותו. אולי דווקא לא צריך לעשות את זה לחדשים. אבל בכללי זאת העבודה שלנו. לאט לאט לדחוף, ליישם בהמונים. היום זה אולי כבר קצת יותר קל. להעביר להמונים את רעיון התיקון. לגרום לאדם להבין שהוא זקוק לתיקון, ורק תודות לתיקון האדם, אנחנו נוכל לתקן את העולם. כך אנחנו מסבירים להם. אנחנו מסבירים את זה להם לא משום שיש להשפיע נחת רוח לבורא, שזה בכלל בלתי מתקבל על הדעת בשבילם. וגם לא צריך. צריך לפנות רק לאותו רצון שקיים בהם. קודם כל, לפנות לעצמנו. ומפתחים בתוכנו אחריות, אחריות לתיקון העולם. כמה שזה לא ישמע יומרני, אף אחד לא יודע, וכל יום נהיה יותר ויותר ברור שאף אחד לא יודע, והעולם הזה בלי שום הגאים ובלי מפרשים פשוט נזרק כרצון הגלים, לא ברור לאן.
значит
לכן העבודה שלנו היא בכך שניתן לעולם שיטה אחידה לתיקון שתביא אותו לאיחוד. וכל זה רק על מנת להגיע להשפעה, להשפיע נחת רוח לבורא. ובאותה מידה כמובן גם אנחנו כיסוד, כמייסדי, כמיישמי אותה שיטה, אותה תוכנית, נקבל את האור. וכיצד? פשוט מאוד, הוא עובר מהבורא דרך כל המקובלים, דרכנו גם אל תוך אותו העולם, כלומר לאותם 7 מיליארד. ולכן אנחנו בעצם המעבירים, אנחנו חוליית ביניים, או אם אפשר להגיד אפילו נציגי הבורא ברמת העולם הזה. ורק בזה האופן, מתוך מה שלמדנו ונלמד, רק מתוך כל השיטה הזאת אנחנו יכולים להבין בכלל עד כמה שיש בנו צורך בכל אחד מאיתנו, כי המערכת היא אינטגרלית. אם מביאים אליה מישהו, אין פה שום דבר מקרי. אם מישהו יוצא ממנה, זה גם אף פעם לא מקרי. הכל נעשה רק על ידי הבורא, בהתאם למאמצים שאנחנו משקיעים בדרך. אז לקבל את התמיכה שלו, להבטיח לעצמנו את התמיכה שלו לצורך תיקון העולם ולתקן את העולם כדי לקרב את העולם לבורא, אלה המשימות הכי חשובות שלנו, אלה היעדים העיקריים והסיבה לקיומנו. בלי זה לא היה שום בני ברוך בכלל. הבורא לא זקוק לאדם קטן אחד או במאה אלף אפילו. זה לא הרמה. זה לא ברמה הזו. מדובר כאן בתיקון מלא לכל העולם. ואת זה אנחנו רואים לפי המשבר הכללי הזה, הגלובלי. אתם יודעים לא פחות ממני מה אנחנו עושים בשביל זה. אני לא רוצה כרגע לסכם איזשהן תוצאות, אני לא רוצה. אבל החשיבות של להכליל את העולם בשרשרת כל בקשה שלנו לבורא, זה חובה. זה חובה, אחרת אין לנו שום יסוד לפנות אליו. כל אחד מאיתנו קיבל איזושהי הערה מהבורא, רק כי הוא דרוש לתיקון העולם, ולא מעבר לכך. בעל הסולם כתב על כך רבות. מתוך הניסיון שלי אני רואה שזה באמת כך. אם הוא לא היה עוסק, אם אני לא הייתי עוסק בהפצה, לא הייתי מצליח בכלום. וכל מה שקיבלתי, קיבלתי. אבל כשהתחלתי ללמד, כשהתחלתי לקחת את זה כמין אבן דרך, אני מיד הרגשתי כמה שזה מקדם אותי. וזה התחיל רק כעבור 7 או 8 חודשים שלמדתי אצל רבש. כלומר, מהר מאוד. מיד הצעתי לו להביא עוד תלמידים. והלכתי למכון של ברג, לקבוצה שלו. הצעתי להעביר שם שיעורים. נתתי להם כמה הרצאות. למדתי איתם פתיחה לחומת הקבלה, והם עזבו את ברג. מאז אנחנו לא מדברים, כמו שהייתם יכולים לתאר לעצמכם. לפני כן אנחנו היינו דווקא בסדר. אני לא מדבר על הילד הזה של היום. הוא היה אז בן 6. אני מדבר על האבא שלו.
Вот.
Азел.
Так что как только я начал тогда
Азмият, что התחלתי ללמד
за там заведение клубе.
Ба Муадона зашло.
Сразу почувствовал, насколько это развивает.
Мне дергашти кама что за мифтах, кама за нутен. Кол азман шалти за это рабаш.
Всё время подталкивал.
Ви кол азман дербену ти там ших, там ших.
С тех пор это всё и завертелось дальше.
מאז זה נמשך, אז אני מאוד ממליץ לכל אחד ולכל קבוצה, תשתדלו לפתוח מסביבכם כל מיני קורסים. תחפשו, תחפשו איך לפזר בצורה כמה שיותר רחבה את השיטה, כי היום זה כבר לא בעיה. הבעיה היא איך להגיש את השיטה לאנשים. צריך לחשוב איך. אבל באופן כללי,
я вижу миллионы людей в мире, которые
אני רואה מיליוני בני אדם בעולם שעוקבים אחרינו,
занимаются, читают,
לומדים, קוראים משהו, מסתובבים מסביבנו, בלי לגלות את עצמם ככה בצורה פסיבית.
Нам надо пытаться это сделать, естественно.
אנחנו חייבים לנסות זאת גם, כמובן בדרכים לגיטימיות.
Ни в коем случае.
חס וחלילה,
ни с какими
לערבב את זה
не политическими делами.
עם איזשהם עניינים דתיים או פוליטיים.
Отношение абсолютно ни к чему.
בלי שום יחס לשום דבר. אנחנו ארגון חינוכי.
Которое обязано это делать в силу.
שחייב לעשות את זה מתוך מכוח הבסיס, מכוח הרעיון שעומד בבסיס, אבל מבלי לפגוע באף אחד, ולהסביר את הדברים רק לאותם מעגלים או חוגים או אנשים שרוצים בזה ולא יותר. זה החלק הראשון של מה שרציתי להגיד בשיחה הזאת.
И вторая часть.
החלק השני.
Это я не знаю, будет ли у нас женский вопрос.
אני לא יודע, זה זה שאלת אנשים.
Я тут слышал от женщин вчера.
אני אתמול שמעתי מאנשים.
Молятся как бы нам надавить.
שהן מתפללות איך ללחוץ על הגברים.
А я считаю, что женщины
должны
помогать.
שאנשים חייבות דווקא לעזור ולא ללחוץ.
не словами,
לא במילים,
а
אלא ברצון, בשתיקה,
грозным, может быть,
שתיקה אולי קצת רועמת, קצת מאיימת, אבל דווקא בצורה הזאת.
женская группа, сильная женская группа является
קבוצה נשית חזקה היא הערבון להצלחה, היא מייצבת את קבוצת הגברים, כמו שאישה, בית, מייצבת את הבעל.
он не дёргается никуда.
והוא לא נדחף לכל מיני כיוונים, אלא כבר יודע לאן ללכת. זה משקולת יפה ככה על הרגל שלו. הוא זקוק לה, היא טובה לו, היא מועילה לו. היא הכרחית. מדובר בתוספת שמשפיעה בצורה חיובית ביותר בכל המקרים. אנחנו לא מתארים לעצמנו אפילו עד כמה שהמקובלים זקוקים לזה, לכן אני גם ממליץ לכל הרווקים לפתור את הבעיה הזאת משהו יותר מהר. לאישה דווקא לא מפריעים, היא לא נשואה, אבל אם יש אפשרות, אבל הגבר חייב. היום בערב יש 45 דקות להיכרויות.
Ну чего же вы мне не сказали, где?
Ламу ла мартем лефо?
Здесь?
По?
Ага. Вот.
Ага.
Все холостые, я...
То вас коли рваким, но хохут хова.
А? Возьми микрофон и скажи, как...
Как микрофон? Ведь тагит, кмо Миша Минаэлит Кола Иньян. вы хотите, а ты רוצה להשתתף? אני לא שומע מה אומר, אולי זה חשוב. אתה רוצה להנחות את כל האירוע? דווקא הבנות ארגנו את המאורע הזה, ונרשמו יותר מ-100 איש, וחסר לנו בנות צעירות. חסר בנות. אנחנו מבקשים מהבנות להירשם בצורה ככה יותר פעילה. ההרשמה שם, שם. אחרי תוכנית תרבות, אז זה יתקיים. אחרי ערב תרבות. טוב, בסדר. אני רציני לגמרי, חברים. רצוי, מאוד רצוי, לכל מי שרוצה להתקדם, להקים משפחה. זה מייצב את הגבר, זה עוזר לו, זה נותן לו קושי נוסף, אבל הקושי הזה, המסע הזה הכרחי, זה דווקא מסוג הקשיים שעוזרים לך להתקדם. אז תתייחסו לזה ברצינות.
עכשיו,
ביחס בין קבוצת הגברים והנשים, הקבוצה הנשית עוזרת, הקבוצה הנשית יכולה להעביר את אותם אירועים בדיוק כמו קבוצת הגברים. קבוצת הנשים יכולה להשתתף כמעט בכל האירועים, בצורה שלא תפריע כמובן לגברים ולא תפריע לעצמה. לא תקבל הפרעות מקבוצת הגברים. אולי כדאי לא להתערבב. אפשר גם באותו, אולי אפשר דווקא אפילו במקום אחד כמו פה, אבל אם אנחנו יושבים במעגל, לא מעניין אותנו מה קורה מאחורי הגב. ככה גם בקבוצת נשים. האיחוד של הנשים צריכה להיות, איחוד הנשים צריך להיות נשי. ושאלות שמעלות, הקבוצות הנשיות צריכות להיות גם איך לעזור לגברים שלנו שירגישו אחריות גדולה יותר בקשר שביניהם. בקשר שביניהם. אני זוכר את מה שאשתי אמרה, ואני נדהמתי מאיפה זה בא לה בכלל. כשהיא דיברה איתי על הדברים האלה, אני רציני.
У меня в тот момент
они...
этой мысли не было.
Ло я ли там ахшава за бото бото рега.
Я рассказывал о том, что вот какие-то
проблемы. Они дебарты это алькольные байот, кэлевы ахерот, что они людям аласот им зе. А им лит пазер, эфо лимцо эзэ маком, о ласот машу. Ви амра, атем хаевим להתאחד בכוחות מחודשים. לא היה לי פתרון כזה, ופתאום אני שומע ממש קול מלמעלה, ברצינות. זה עובר דרך החלק הנשי ישירות מהבורא. אז כדאי לשמוע להם. באמת. נגיד אולי לא כל מה שהן אומרות, אבל כל מה שנוגע לאיחוד בוודאי.
Так что
אז
мы так говорим вроде бы
אנחנו מדברים על הדברים האלה שלא רציניים כביכול, אבל האמת שזה נורא רציני. היחס לעולם שדיברנו עליו עכשיו ו
קומוטציה
שילוב
мужской женской группе в
שיתוף קשר נכון בין הקבוצה הנשית והקבוצה הגברית בכל קבוצה וקבוצה.
семья
משפחה,
женская группа, мужская группа,
הקבוצה הנשית, הקבוצה הגברית, והאנושות. חינוך הילדים. גם לא נדבר על זה כנושא נפרד. יש הרבה ספרים. טוב, את זה כולם יודעים. זה ממש עבודה, זה הרבה עבודה. הוצאות גדולות, בעיות גדולות. אם הקבוצה היא חזקה,
уже с хорошим стажем.
Вим יש לה כבר ניסיון, יש לה כבר תוכנית עבודה. קבוצה כזאת יכולה ליטול על עצמה את העבודה הזאת. חוץ ממה שהיא עושה את כל זה, אז גם את זה כדאי לחשב, לעשות חשבון עד כמה זה אפשרי. אבל זה לא פשוט. אפשר לעשות את זה יותר פשוט, לפשט את זה. למשל, באיזה יום, הרי יש לכם יומיים חופש, אצלנו יש רק יום חופש אחד. אתם יכולים לאסוף את הילדים, להראות להם, אולי דרך הקשר הווירטואלי, איכשהו להתעסק איתם. זוהי עבודה פוריה ומשתלמת ביותר. אתם רואים ילדים שגדלים, בעצם מגשימים את החלום שלכם. הם מבינים, מרגישים, חושבים, מבררים יחד איתנו, אם ראיתם אותנו על המסכים כשאנחנו מבצעים את הסמינרים האלה. יש את קבוצות הנשים וקבוצות הילדים וקבוצות הגברים. וקבוצות הילדים דווקא יושבים איתם כמה גברים, מורה אחד, מחנך אחד או שניים, ואולי עוד כמה, והם ביחד איתנו מבצעים את כל זה, נותנים תשובות מצוינות, מבינים הכל, כמו שילדים מבינים במחשבים או בכל הטכניקה החדשה הזאת בלעדינו, ככה בחוש הוא מרגיש שככה זה בנוי, ככה זה אמור לעבוד. אז כך גם בחוכמת הקבלה. אז חבל לשלול את זה מהם. לפחות דרך הקשר הווירטואלי שלנו אתם יכולים, ורצוי שתארגנו לימודים כאלה ואחרים. יש לנו הרבה חומרים, ואנחנו מכינים עוד חומרים לחינוך ילדים אינטגרלי.
К сожалению, у нас нет места. Вот если у нас такое место будет, мы
маком вим и елано, אנחנו אולי נוכל לקבל ילדים אולי לחודש מחול, לעשות מהם איזה אולי איזה מחנה. אבל כרגע זה קשה עד בלתי אפשרי. אם אתם הייתם יכולים לארגן משהו כזה פעם, היינו שולחים לפה את הילדים שלנו, את החברים שלנו לעזור לכם.
זו השאלה הבאה. אני עכשיו אתן לכם לענות על כל הנושאים האלה. את האפשרות לשאול אני אתן לכם. נראה לי שזהו. חינוך, יחס לעולם הכללי, החלק הזכרי והנגבי, והרווקים שיעבדו מהעולם.
Ну, ваши вопросы.
שאלותכם.
А потом семинар.
ואחרי זה הסדנה.
Я просто не хочу.
אני פשוט לא רוצה לדבר הרבה, כי אתם כבר שמעתם את זה הרבה פעמים, פשוט בנושאים האלה, בבקשה, גברות.
Девушка, пожалуйста.
בבקשה. Здравствуйте, меня Алла зовут. שלום, קוראים לי אלה, מקבוצת קייב. יש לי כזאת שאלה. לדעתי יש לנו יחסים לא רעים בין החלק הזכרי והנגבי, אבל עדיין חסר אולי הרגשה כזאת, מה קורה אצל הגברים? יש כזה תופעה שנשים בנפרד וגברים בנפרד, ולנו בקבוצה יש איזה ועדה רוחנית בקבוצה, שלושה גברים שנבחרים שבמהלך השבוע צריכים להרים את חשיבות המטרה בקבוצה. וכמו שאמרת, כשנשים נוכחות, זה עזרה נוספת. אז עוד שלוש נשים יכולות גם להשתתף בוועדה הרוחנית הזאת מהחלק הנשי של הקבוצה? שתיקה גברית, גברית רועמת. לא. אי אפשר.
מה עם
הסאונד?
נו.
אוקיי, אז איך אנחנו יכולות לעזור להם בצורה נוספת? כי עדיין הם כל הזמן צריכים איזה עזרה קסומה מופלאה. אני מבין. כשגברים מדברים על הבעיות הרוחניות שלהם, הם צריכים לדבר בנפרד. אתם צריכים למצוא מקום עוד לפתור את הבעיות האלה ביחד, אבל לא כשהם פותרים את הבעיות האלה בחבורה גברית פרופר שלהם. זה לא יצא, זה לא יצליח, אסור לעשות את זה. לא סתם אנחנו מחולקים לשני חלקים כל כך חדים, מנוגדים גברים ונשים, והחתך הזה הוא מלמעלה למטה. זה חתך והרחקה כמו בורא מנברא, זה שני עולמות. אי אפשר לחבר, להשוות בשום דרך. החיבור קורה רק דרך הבורא, בין הגבר לאישה. אחרת את החיבור הזה לא קיים, ואנחנו בעולם שלנו רואים לאן כל זה מוביל. כמו כל שאר הדברים, אנחנו יכולים לאזן רק דרך הבורא, כך גם המשפחות שלנו וכל דבר אחר. רק אם אנחנו שנינו מקבלים כתנאי הכרחי שהבורא חייב להיות בינינו. כמו ביני לבין החבר שלי, כך גם ביני לבין אשתי. אם הבורא לא נמצא שם, לא יהיה קשר בינינו. בסופו של דבר זה ככה.
Но
אנחנו מתקדמים לזה. אבל צריך להיות בכל זאת איזו אספה כללית של נשים וגברים, גברים בנפרד, נשים בנפרד, ואתם צריכים לחשוב איך להתחבר ביחד ביניכם ואיך לעזור לגברים. עוד שאלה, יש לנו גם אספות נשים, אבל לפעמים יש תחושה שנשים יותר מתעסקות ב וגברים אומרים לנו שהם לא מרגישים איתנו חיסרון, ולנו היה, היו ניסיונות לעשות אספות כאלה, אבל זה לא הצליח לנו. על איזה בסיס אנחנו צריכים להתאסף עם קבוצת גברים? אולי כמו במשפחה, שהם יספרו לנו איך הם עובדים, איך הם מצליחים, איך הם אוכלים דייסה, איך כל זה צריך להתבצע.
צריך להתאסף, צריך לשאול שאלות. בדרך כלל כדאי שאלה תהיינה שאלות של משק, כמו בבית. מה עושים עם הבניין שלנו, עם הלימודים שלנו, עם הילדים? צריך לדון בדברים האלה, חייבים. חייבת להיות אספה כללית כזאת. חוץ מהאספה הכללית, אני באמת לא יודע מה כבר אפשר עוד. כל היתר זה עבודה פנימית. היא חייבת להיות נפרדת אצל גברים ואצל נשים, ואנשים חייבות דווקא ליצור כיוון, וקטור כזה של השאיפות שלהן דרך הגברים לבורא. זה הכי טוב. ואז תראו כמה שהם השתנו. הם יהיו רציניים יותר, אתם חייבות להתייחס אליהם גם כאל מובילים וגם כאל מובלים. כמו הילדים שלנו, מצד אחד, הם קטנים מאיתנו, אבל הם מושכים אותנו קדימה, מכריחים אותנו. כך גם כאן.
женская группа растет в мере своей помощи мужчинам. Но не дум
קבוצה נשית גדלה דרך העזרה שהם נותנים לגברים, ואת האור קבוצת הנשים מקבלת מהקשר שבין שתי הקבוצות. כל העבודה היא בדרך כלל עבודה פנימית.
תודה רבה.
I have two very short questions.
Just one.
There's a big hibor here spreading all over the world. My first question is, what kind of a connection between the potential of this hibor and the potential of our free choice?
Shalom Rav, קוראים לי תימור, אני מטורקיה, מהקבוצה הווירטואלית. יש לי שתי שאלות קטנות. אחת, מהי תכונה של האיחוד שקיימת בין איבור פוטנציאלי והפוטנציאל של הבחירה החופשית שלנו? איזה סוג של קשר יש בין הפוטנציאל של העיבור הזה לפוטנציאל של חופש הבחירה?
כן, אני מבין.
Достижение первого
להגיע לרמה הראשונה של איחוד, זו הלידה הרוחנית. והשאלה השנייה היא?
השאלה השנייה, לפני שהגענו לכנס, היו לנו הרבה מכשולים בדרך.
And how can we accept this? And should we overcome the barriers?
איך אנחנו אמורים לקבל את זה, ואיך אנחנו אמורים להתגבר עליהם?
Do you really think to make a world congress in Turkey? Спасибо.
И что вы думаете насчёт ומה אתה חושב בקשר לאוויר כנס בטורקיה? תודה.
Все проблемы, которые возникают,
כל הבעיות שמופיעות בדרך, מופיעות לא מן הסתם, חייבים להרגיש בזה עזר, כמו שלמדנו בשיעור הראשון של היום. אז כמובן שאסור לדחות את זה או לשלול, אסור שזה גם יכחיש את המטרה. אתה שוב צריך לברר את המטרה ולהגיד לכוון את עצמך אליה בחדות יתרה. ואז אתה רואה שבפעם האחרונה, פעם הקודמת, הכוונות שלך לא היו מכוונות נכון למטרה. שכחת משהו, לא חידדת את עצמך מספיק כלפי המטרה. אבל תודות להפרעות, ביררת את זה יותר טוב, קצת התקבצת בצורה ככה מרוכזת יותר בתוך הכוונה שלך, ואז באמת כל ההפרעות האלה לעזר. או שההפרעות האלה עוצרות אותך, כי אתה עוד לא ראוי להגיע למטרה, או דווקא מכריחות אותך להצטמצם, להתרכז, ואז זה אומר שאתה בעצם כן ראוי להגיע למטרה. אנחנו נמצאים בשדה של כוחות, ואין פה שום דבר מקרי, אין פה שום ויתורים לאף אחד, או יחס מיוחד. רק ככה זה עובד, ולא יותר מזה. לגבי הקונגרס בטורקיה, אני הייתי בטורקיה הרבה פעמים, אני זוכר את הקונגרס שהיה שם. אני מדבר על עוד זמנים רחוקים, עוד לפני שהופיע, התגבשה קבוצה בני ברוך. אני מכיר את המדינה. מה אני יכול להגיד? הקונגרס היה מצוין. נעים מאוד, כזה חופשי מדאגות, עם שירות מצוין. הייתי בכיף חוזר על זה. אבל שאלה היא עד כמה זה יתקבל היום. יכול להיות האווירה האידיאולוגית בטורקיה היא שונה ממה שהיה אז. צריך לבדוק את העניין. אם זה אפשרי, אבל באמת אפשרי לא כנגד אף אחד ולא כדי לגרום בזה צרות לחברים שלנו מקבוצת טורקיה, אז אני מוכן.
רב נכבד, אני רוצה לומר שאתה בשבילי הפכת לאדם קרוב מאוד, ואחרת אני לא מתייחסת לזה. האחוז אחד של המתוקנים יוציא את ה-99% של האנושות אל הבורא. אז זה יהיה האפקט של הקוף המספר 100, או הקפיצה הקוונטית. אם בכנס הזה ייוולד אותו הקוף מספר 100, האם יקרה הנס של פריצת המחסום, והאם שוב פעם יחזור על עצמו היחס האחוזי הזה של 99 כלפי 1?
איני יכול לומר. מה שכבר קרה, אף פעם... מה שלא קרה אף פעם, אי אפשר לצאת להניח את זה כעובדה. מה שאת מניחה זה נכון, אבל איך זה יקרה באמת, לא ידוע, כי האנושות אף פעם לא הייתה במצב כזה. בדרך כלל מי שעובר את המסלול הזה, זה מקובל רגיל, נגיד בגודל שלי פחות או יותר. אני מתמצא לפחות בכמה מדרגות קדימה, ביחס למה שאתם צריכים לעבור. אבל אם במקומי אני חושב היה מקובל גדול, כמו בעל סולם, הארי או רבי שמעון, גם הוא, אתם רואים, הם עדיין כתבו הכל,
будет или не будет, потому что есть свобода воли.
יהיה או לא יהיה. כי הרי יש חופש בחירה, יש את היגיעה של האדם, ואי אפשר לחזות כלום מראש. את יכולה ללכת למגדת עתידות, והיא תספר לך, או לוולף מסינג, והם יספרו הכל מה שיקרה לך עוד שנה, שנתיים, שלוש. אבל לגבי קבוצה קבלית הם לא יוכלו, כי שם, בעולם הרגיל, האדם באמת חי לפי ההתפתחות הבאמת שלו, והכל די ברור, גם לעבר וגם לעתיד. מה שרואים עכשיו, אפשר לראות גם 15 שנה קדימה, אין שום בעיה, צריך להיות רק טיפה, קצת רגיש יותר, קצת להיות רגיש יותר לחיים. כל אחד יכול ללמוד את זה. מדובר למעשה פסיכולוגיה בהמית פשוטה שלנו, בהמית. אבל כדי לחזות את העתיד של הקבוצה המקובלת, של קבוצת מקובלים, אף אחד לא יכול. כי יש כאן את מרכיב חופש הבחירה. וזה העיקר. אם הוא לא היה, אז לא היה שום טעם בקיומנו. היינו פשוט מעין חומר וזהו. למה הבורא היה טורח לעשות את כל זה? אז אני לא יכול להגיד שום דבר לעתיד. שום דבר. כלום. וזה רע? את חושבת? בשביל מה לדעת? אני חושב להפך. כשאתה לא יודע את העתיד, אתה חופשי. כן.
ולדימיר ממינסק, שאלה על יחסים של משפחה בקבוצה. אם החבר מתגרש, גם האישה לומדת קבלה וגם החבר לומד, ואם הנישואים ממש מתפרקים, זה בעיה של האנשים האלה או בעיה של הקבוצה בכלל? איך הקבוצה צריכה להתייחס? בלי יחס או שהם צריכים להשתתף בזה ולנסות לשמר את המשפחה? תודה.
אני באופן אישי חושב שלשני אנשים לא צריכות להיות שום בעיות כאלה, שום בעיה מיוחדת להתגרש, אפילו שום בעיה, לא צריכה להיות שום בעיה שתגרום לגירושין. אני חי עם אשתי כבר כמעט 50 שנה, עשיתי הרבה טעויות, היו הרבה תקופות קשות, ואני עדיין לא מדמיין לעצמי בשביל מה להתגרש. אני לא מבין. אולי בגלל שאני יודע מראש ששום דבר לא ישתנה גם במשפחה הבאה. זה תלוי רק בך.
Проблема, когда разводятся двое, и двое относятся к группе.
כאשר שניים מתגרשים ושניהם בקבוצה, אז חייבים לנסות לשמור על הקשר שלהם, לנסות לרומם אותם מעל האגו שלהם, ולגרום להם לעבוד בינם לבין עצמם. אם הם באמת מחוברים למטרה ולא מתעסקים באיזשהם בקטנות, אז אני חושב שזה אפשרי. מדובר באנשים רציניים, והמטרה שלהם היא מעל כל החשבונות והעקרונות האגואיסטיים שלהם, שכל אחד ככה זורק על השני. אם זה באמת כך, אבל אם במשך שנים רבות, כל הזמן, באופן קבוע, יש מריבה בלתי פוסקת, כבר לא ברור מאיזה, אני לא יודע מה יכול להיות הסיבה, אני לא חושב שצריכות להיות סיבות לדברים האלה, אבל אז כדאי לעזור להם להתגרש בצורה נורמלית. אבל פה יכולים להיות גם ילדים, כל אחד מהם יקים משפחה חדשה. זו טרגדיה רצינית בשביל הקבוצה. זה הפעלת חוסר שיווי משקל מאוד רציני, כמו סירה שמתחילה פתאום להתנענע מצד לצד. זה מקור לבעיות קשות. לא יודע מה לעשות, חבל על החברים האלה שפועלים כך. אולי הייתי אומר להם, אם אתם מתגרשים, אז תעשו את זה מחוץ לקבוצה. תלכו מפה ותעשו מה שאתם רוצים. כי אם שניהם יישארו, זה תמיד יהווה בעיה. אתם כל הזמן תרגישו ביניכם קשר לא רוחני, אלא בעיות כאלה בהמיות שהם הסתובבו כל הזמן ברמה הבהמית הזאת איפשהו פה. אתם צריכים להשתדל להימנע מזה בכל האמצעים, עד כדי שתאימו עליהם בהוצאה מהקבוצה. צריך לעבוד על להתרומם, ואתם כקבוצה בהחלט יכולים להגיע לזה. תנסו להעביר כמה שולחנות עגולים יפים בנושא איחוד, כדי להרים אותם מעל הבעיות האלה. מה כבר יכול להיות? אני לא חושב שברמה הגשמית יכולה להיות בעיה שבשבילה כדאי להתגרש, שיכולה באמת להיות סיבה אמיתית לגירושים. בבקשה.
צהריים טובים. שאלה שנוגעת להפצה. אתה לא מזמן הזכרת שעכשיו התחילה תקופה וכבר אפשר להתחיל להפיץ בצורה אגרסיבית. אז מה זה ההפצה האגרסיבית הזאת שדיברת עליה? תודה.
כן, אמרתי. השתמשתי במונח הזה כי דיברתי על זה רק לקבוצה הפנימית שלנו שפועלת בתוך מדינת ישראל, כי המצב שלנו הוא מאוד מתוח, מתפתח בצורה, המשבר הכלכלי מתפתח ממש במהירות בזק, שזה מאוד מסוכן למדינה כל כך קטנה, כי זה לא מתפתח כמו בקצב של מדינה גדולה, ששם מתרבבים כל מיני, שכל הדברים האלה באים כאילו במין דילי כזה. פה זה קורה מהר מאוד. לכן בתוך כמה חודשים אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שבו בגלל המשבר המתפתח יתחילו כל מיני בעיות, כל מיני מחאות, שינויים בממשלה, מה שאתם לא רוצים. העם יתחיל פשוט, איך לומר, לטלטל. לטלטל את המדינה. וכמו שאתם אומרים גם, כמו שאתם גם יודעים, אנחנו נמצאים תחת איום מלחמה. עוד שבועיים, שלושה יתחילו לרדת עלינו טילים. אני בינינו מקווה שזה לא יקרה. אבל כולם מדברים על זה כבר בצורה הכי פתוחה שבעולם. אנחנו עוד איזה, אחרי יום חמישי נתחיל מלחמה, נלחם קצת. אבל זה ברור שזה לא תהיה אותה מלחמה שכבר, כמו המלחמות שכבר חווינו. זאת תהיה מלחמה שונה לגמרי. לכן המצב הוא די מתוח. ובמצב הזה אנחנו חייבים לצאת בהפצה תוקפנית, מאוד תקיפה, מאוד אגרסיבית. לאן נקלענו, מה קורה, ואיך אנחנו יכולים לסדר את זה. אבל חס וחלילה, אני לא מייחס את המילים האלה לשום מדינה אחרת. כי המצב בהן הוא לא כזה. אולי נגיע לזה לאט לאט, כי מכות האקלים יתגברו, כי בעיות המזון תתגברנה, מדובר בשנת בצורת בכל העולם וכן הלאה. כמובן המשבר הולך ומעמיק, האבטלה עולה. לכן, ייתכן, אני כמובן לא מאחל את זה לאף אחד, אבל אותם תנאים חריפים יכולים גם להופיע במדינות אחרות, ואז גם שם ניתן יהיה להפיץ את הקבלה, את חוכמת הקבלה בצורה תקיפה. אפילו לא שיטת הערבות, לא איחוד לשם איחוד, אלא דווקא אולי חוכמת הקבלה ככזו. בישראל אנחנו מתכוננים לצאת אל ההמונים עם חוכמת הקבלה. המצב יכול להיות קריטי עד כדי כך שהם יקבלו את זה כקש אחרון שבו ניתן לאחז. בבקשה.
לי יש שאלה בנושא השיעור. אמרת בהתחלה שהבקשה האמיתית והתפילה צריכה לכלול גם את העולם, את הקבוצה, את האיחוד בקבוצה ואת הבורא. השאלה, אנחנו עכשיו מדברים על הרבה, על העולם, הפצה, משפחה. בכל זאת, איך אנחנו צריכים להתפקס וגם להתארגן בקבוצה, להתאחד בשביל להתכוונן ישר לבורא, ובלי להתעכב אפילו רגע, כי הכנס כבר נמשך יומיים, הוא מתקדם.
מה זה הולך? אתה עובד? אתה עושה עבודה פנימית כל הזמן?
בטח, בטח.
אז באותם הימים שדיברנו עליהם, אתה חיברת את עצמך לפתרון? אתה חיברת את השאלות האלה? אני עכשיו אוסף את הזנבות, אתה מבין? זה החיים, זה חיי הרווקות שלך? ענייני משפחה?
אני נשוי.
זה הקבוצה? זה הבורא? זו ההפצה בעולם?
проблема может между мужской и женской частью группы. Я не просто
Улей, а бая бен ха хелка гаври ва наши ба кבוצה, זה לא כדי למלא את הזמן שלך, זה כדי לאסוף את זה לאחד שלם. כי זה הרצון שהבורא ברא, ואנחנו בכל רמה של אותו רצון חייבים לסדר אותו כלפי כוונה אחת ויחידה.
להכיר את הבורא?
להשפיע נחת רוח.
אז איך אנחנו צריכים לאסוף את כל הדברים האלה?
אתה תבקש מהחברים?
אז חברים,
כן, כן, נו, תמשיך.
חברים, יאללה, בואו נתאחד בכוונה הזאת, וכל מה שאנחנו חווים עכשיו בשיעור, כל הבקשות, תפילות והשאלות האלה, בואו ננסה לאחד לכוונה אחת, לבקשה אחת, לכיוון אחד על הבורא.
אז גם היחס שלנו לעולם וגם לקבוצת אנשים ובתוך המשפחה וחינוך הילדים ובקבוצה שלנו וכלפי הבורא, הכל ביחד, אז נצליח.
שלום, ילנה מקרימינצ'וק. אתה כמעט ענית, ולמרות זאת אני אשאל על עבודה פנימית. פעם אמרת שקבוצה זה איזה תכסיס, תחבולה, בשביל לעבור לתפיסה אחרת של מציאות.
כן.
ולאחרונה אתה מכוון את הגברים לא רק לעבודה בקבוצה בין הגברים, אלא גם לעבודה עם נשותיהם. אני מבינה, וגם כולם יודעים שהפונקציה העיקרית של הקבוצה זה לתמוך ולהגדיל בי את החשיבות של השגת המטרה. השאלה, האם יש הבדל מבחינה רוחנית בין עבודה בקבוצה וגם בין עבודה של גבר מול גבר, גבר מול אישה, נשים מול גברים ואני מול העולם החיצוני, האם בכלל יש הבדל?
פקש, תודה.
בינתיים יש. בינתיים כולם נמצאים ברמות שונות. אני נמצא איתם ביחסים שונים. אנחנו בכל זאת מתחילים מהיחסים הארציים שלנו. אנחנו עדיין לא מנותקים עד כדי כך שאני אראה רק את הנשמה שלך. את עדיין נשאר, את עדיין חלק מקבוצה מסוימת, עדיין יש לך את המשפחה שלך, את הבעיות שלך, את כל העניינים שלך. אז צריך לקחת בחשבון את כל מה שיש מסביב. וכך גם עם החברים. אנחנו נמצאים בתוך מסגרות מסוימות, אנחנו לא יכולים סתם להופף בעננים. אי אפשר להתנתק מהמעטפת החיצונית. היא מחייבת אותנו לדברים מסוימים. אותה מעטפת מדברת על ייחודיות של כל אחד מאיתנו. ועד כמה הייחודיות הזאת היא ברורה, גם באישה וגם בגבר. בכלל, החלוקה הזאת לזכר ונקבה היא מאוד חדה מבחינה טבעית, מבחינת כל התכונות הטבעיות. אנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון. כן.
זה נוגע לעולם הגשמי הזה, אבל מבחינה רוחנית יש רק קבלה והשפעה.
ברוחניות אין.
אז קבלה והשפעה. אז כלפי אלה, קבלה והשפעה, האם יש הבדל בין מי אני, עם מי אני בקשר, גבר או אישה או עולם חיצוני?
תלוי באיזה רמה את נמצאת. אם את כבר נמצאת מעל לרמת חפץ חסד, השפעה, להשפיע בלמד להשפיע, ברמת הבינה, אז כבר אין הבדל. עד אותה רמה יש הבדל.
תודה רבה. שלום רב, יאן, קבוצת מינסק. אני סטודנט, לי אין אפשרות בזמן הקרוב להקים משפחה, אבל יש לי רצון ואני חושב על זה. שאלה, לי ולחברים אחרים, גם לנשים שנמצאות באותו מצב, צריך ללכת למפגש היכרויות או קודם להתכונן?
נו, מה נענה לו? בנות?
נוז'נה.
צריך? צריך מה? איזה מין בעל זה? תראו אותו. לא שומע. הם יקחו אותך גם ככה, יקבלו אותך גם בתור סטודנט, יאללה. בבקשה.
לילי מדניפרופטרובסק, שאלה על הפצה. אצלנו באוקראינה יש אבטלה גבוהה ויש מרכזים של תעסוקה שיש שם כיתות ושיחות עם פסיכולוגים. האם אנחנו דרך המרכזי תעסוקה האלה יכולים להכניס את השיטה של ה...
זה היה יכול להיות נפלא. יש שם אנשים שהם יותר נוטים להקשיב לדברים מהסוג הזה, יותר רגישים לדברים האלה, אבל צריך להתכונן בצורה מאוד טובה ולהגיד רק את מה שצריך להגיד ולמסור את זה בצורה נכונה. אם יש אפשרות כזאת, אז באמת צריך להתכונן אליה.
תודה רבה.
אני כותב על זה הרבה בבלוג שלי. הקורסים האלה להכשרה מקצועית או כל מיני קורסים שיש למובטלים, אני כותב שמובטלים, למובטלים צריך לפתוח לא סתם קורסי הסבה אלא אוניברסיטאות. הם חומר חשוב ביותר. אם הם יישבו בבית זה יהיה פשע. אני כבר לא מדבר על גירושים ובגלל דברים כאלה. אסור שגבר ואישה יהיו בבית ביחד. צריך לעשות משהו. הגבר לא צריך להיות בבית בכלל. זה מקלקל אותו. משחית אותו. אישה יכולה, הגבר לא. לכן חייבים, גם עבור נשים, לארגן אוניברסיטאות עממיות שבהם ילמדו את כל מה שאנחנו לומדים. חופש בחירה, פסיכולוגיה שאנחנו לומדים, דברים כאלה. האגו כמקור הרע, ההתפתחות שלו. יש לנו ספרים שלמים בנושא הזה. כל מיני משחקים, איחוד, ואז פתאום נרגיש שזה אפשרי. חוץ מזה, אנחנו מנסים עכשיו לפתח תוכנת איחוד כזו, שאם האנשים באמת מובטלים, ואם המצב הכלכלי הוא באמת קשה ביותר, אנחנו מנסים עכשיו למצוא עוד ארגונים כמונו, רק כאלה שעובדים בקרב האוכלוסייה, כדי שביחד איתם נוכל לבנות פרויקטים של הבראה. היינו להגיע לכל מיני שכונות ולהציע, בואו נארגן, בואו נתארגן, נעשה ביחד אולי איזה מחסני מזון של ביגוד מיותר, כל מיני מוצרים או מוצרי מזון מוזלים. נוכל אולי לקנות את זה בסיטונאות וזה זול יותר. אצלנו ההבדל בין המחיר הסיטונאי לכמונאי הוא פי שלושה, אם לא יותר. עד כדי לפעמים פי שש. אז את כל זה אפשר לצמצם, את כל הפערים האלה. אנחנו יכולים להופיע במשותף כצרכני חשמל, למשל. לחתום על חוזה נפרד עם חברת החשמל. אנחנו יכולים הכל, רק אם נתאחד. אם נוכל להתאחד לשכונה כזאת, אנחנו נכתיב לכל מי שהיום עושה עלינו קופה, אנחנו נכתיב להם את התנאים שלנו. וכך כולם יזכו, כולם ירוויחו. יהיו מחסנים שבהם יהיו כל מיני כלי בית, כל מיני צעצועים שאף אחד לא צריך, אופניים, נעשה חוגים לילדים שלנו. יש מתנדבים בקרבנו שהיום אולי לא עובדים, אז שיעבדו קצת בתור מארגני איזשהו חוג עבור הילדים וכדומה. אם נתאחד, נוכל למצוא משאבים למעשה בלתי מוגבלים להקל על החיים שלנו, כי אף אחד לא ידאג לנו. עם זה צריך לצאת לקהל. כמובן שצריך לחשוב על הדברים האלה, אבל צריך לחשוב שבעתיד זה יהיה הכרחי, כי הבורא יכניס אותנו למצב כזה שכולם יתחילו להבין שאין שום ברירה, שהברירה היחידה היא האיחוד. איחוד להצלה. בבקשה.
אנדרי מניקולאיב. יש לנו כבר קבוצה טובה וחזקה, ועכשיו כשאנחנו צריכים להתחיל עבודה קבוצתית, אנחנו החלטנו לפתוח אולפן של מק אונליין, וזה כבר הפצה, כי יש לנו חדר אחד. אז איך אנחנו יכולים ככה לפתור את הבעיות האלה שיהיו, כי יש גם קבוצה עולמית ושידור של קאב טיווי וגם הפצה?
אני לא יודע, אבל אני חושב שאולי יש אפשרות בבתי הספר בשעות הערב, או אולי בעוד באיזה מקום, במועדונים אולי, כל מיני. אם אתם נותנים איזה שיעור, איזה הרצאה, יש לכם איזו הרצאה לחדשים, אולי זה לא חייב להיות אצלכם, אולי אפילו לא צריך, כי הרי יש לכם שם כל מיני כרזות עם סיסמאות קבליות וכאלה, ואתם אולי תעבירו איתם שיחה בנושא ערבות.
אז עדיף להפריד?
עדיף להפריד, כן.
תודה.
בבקשה. אנחנו, האמת, צריכים כבר לעבור ל... טוב, בבקשה.
שלום, דריה מקייב. שאלה, יש עבודה קבוצתית ויש הפצה. איזה בירור פנימי צריך להיות בשביל שלא יהיה איזה הגזמה, לא לצד זה ולא לצד אחר, שבתוך תוכי יהיה איזה שילוב הרמוני, ואיך זה צריך להיות גם בנוי בקבוצה נשית?
שילוב הרמוני זה כאשר את מרגישה שלא משנה לך האם מדובר בעולם חיצון, עולם פנימי, הקבוצה, הבורא, את, שזה הכל אחד, גם רק אז יהיה שילוב הרמוני. זה עוד איפשהו שם, בסוף התיקון, בגמר התיקון. ועד אז תמיד תהיה לך בעיה מה לעשות, וצריך לראות לפי הנסיבות. ללא שום ספק, העיקר הוא הקבוצה והמצב בקבוצה, כי בלי זה אין עם מה לצאת לקהל, אין מה להגיד לאנשים, אין מה לפנות לבורא, אין מאיפה, אני בעצמי לא יכול לפנות אליו, כי זה לא יהיה אליו. אז העיקר זה, קודם כל, במקום הראשון, היא הקבוצה, האיחוד של הקבוצה, אחרי זה. כלומר, אני והקבוצה כאחד, ואז בירור הבורא, גילוי הבורא כיוצר, מתקן וממלא אותנו, ואחר כך, כשאתם כבר מתחילים לאחוז בדגם הזה, לפנות לעולם. כי לפנות לבורא רצוי רק כאשר אתם כבר קושרים את זה עם כל העולם.
תודה רבה.
טוב, רק נגענו בשאלות האלה במקצת. עכשיו אנחנו מהר נעבור לסמינר. אחרי הסמינר תוכלו לשאול עוד שאלות כדי לחזק את החומר. טוב, קדימה, מהר.